לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, יוזיין בייר תבשין עין תטו, יומן לפי שעה היום. בבית משפט השלום בראשון לציון הוא ערך אתמול מעצרם של מספר חשודים בעבירות שהוגדרו כמחמירות בתחומי המס, הלבנת הון ועוד. בין החשודים נמצא גם ארבל אלוני, אחד מרוצחיו של נהג המונית המנוח דרק רוט, זכרונו לברכה. על פי החשד, העבירות מתמקדות בתחום ההלוואות והפגיעה הקשה במשפחות נורמטיביות שנקלעו למצוקה. אנחנו ננסה לנסות ולהבין איך מגיע נער נורמטיבי והופך להיות מפושע קטן גם לרוצח וגם לכזה שגם לאחר הרצח, לאחר ריצוי עונשו, הוא ממשיך וחוזר אל אותם מחוזות אפלים מאוד של פשע. יהיה איתנו כאן מי שפגש את ארבל אלוני, הוא פגש גם את השותף לרצח, את משה בן איבגי. הוא הכין תחקיר על בן איבגי, פגש אותו בכלא, פגש את משפחתו, גם את משפחתו של בן איבגי, גם את משפחתו של ארבל אלוני. נתנאל סמריק, הוא יספר לנו על ההתרשמות שלו מהמפגשים הללו. באווירה אחרת לגמרי, אנחנו נציין פה 4 שנים לכניסה לבית הכנסת בכפר השילוח, סילואן, שבמזרח ירושלים. יהיה איתנו כאן מנכ״ל מדרשת קדמת ירושלים, מי שמנהל את נושא התיירות בכפר השילוח ובעיר העתיקה. הוא יספר לנו על המשמעויות של השיבה למקום, ההתרגשות סביב המהלך, הממצאים שהתגלו תוך כדי החזרה היהודית אל המקום שננטש בעקבות פורעים והתפרעויות של מוסלמים אז כלפי אותו כפר תימנים של העולים בתף רש ממבט. ואתמול הושקה רשת ערי מצוינות לקידום מצוינות בתחומי המתמטיקה והמדעים, רשת שעד כה נכללות בה כבר 49 רשויות מקומיות. אנחנו נדבר על המיזם הזה עם סיוון לנדברג, עומדת בראש הרשת הזו. ומחר יתקיים בכפר עציון הכנס הרביעי למחקרי ארץ יהודה. בכנס הזה יוצגו בין השאר ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים שנחשפו בתקופה האחרונה בגוש עציון. נדבר על כך עם מנהל בית הספר שדה כפר עציון, ירון רוזנטל, שיספר לנו גם על מי שהחליט להחרים את הכנס הזה, כנס ארכיאולוגי, מחקרי, משום מה, יש מי שמחליט להחרים את הכנס, אתם תופתעו לגלות מי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בבית משפט השלום בראשון לציון הוא ערך אתמול מעצרם של מספר חשודים בעבירות שהוגדרו כעבירות מחמירות בתחומי המס, הלבנת הון ועוד כמה וכמה. בין החשודים נמצא גם ארבל אלוני, אחד מרוצחיו של נהג המונית המנוח דרק רוט. ועל פי החשד, העבירות מתמקדות בתחום ההלוואות והפגיעה הקשה במשפחות נורמטיביות שנקלעו למצוקה. ואנחנו רוצים לשוחח עם מי שפגש את ארבל אלוני, כמו גם את שותפו לרצח נהג המונית, משה בן איבגי. זה קרה במסגרת תחקיר שהוכן על בן איבגי, ואיתנו על קו הטלפון נתנאל סמריק. שלום לך.
שלום, שלום לך שמעון.
מוציא לאור והוצאה לאור קונטנטו נאו. ואתה, בוא תסביר לנו בכלל איך נוצר המפגש ביניכם, מי יזם את המפגש הזה?
התקשורת יחד עם בן איבגי, אחד משני הנערים הרוצחים של נהג המונית דרק רוט, נערים רוצחים כיוון שהרצח קרה כשהם היו בני 14 לערך. עוד כשערכתי את התוכנית עובדה עם אילנה דיין, התחילו המפגשים והשיחות הראשונות, יש תחקירים וסיפורים שיוצאים לאור שאני באופן אישי ניגש, מראיין ויוצר את הקשר האישי עם הבן אדם במשך שנים. התשובה הייתה, לצד הרבה שיחות אישיות, לנסות להבין עוד כאבא צעיר מה גורם לילד לפרוץ את כל הגבולות ולעשות את הדבר הכי נורא בעולם, לרצוח. שנים התשובה הייתה לא. לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן. ואז אני זוכר לילה אחד, השעה הייתה בסביבות 1:30-2 לפנות בוקר, אני חוזר מהפקה שהחברה שלנו עשתה של התוכנית עוד שישי בגאון עם יורם גאון, על הקו כל מוכר, אבל אני לא מצליח לזהות, שלום נתנאל, אתה יודע עם מי אתה מדבר? סליחה, אדוני, השעה מאוחרת, אני לא זוכר. אולי בכל זאת אתה זוכר עם מי אני מדבר? לא, אדוני, שהשתיים לפנות בוקר, איך אני יכול לעזור? הוא אומר, זה בניבגי. אני בכלא בארגנטינה, בתא השמור ביותר, באגף השמור ביותר, כנס סן מרקוס, ליד בונוס איירס. זה הרגע. אני מוכן להתראיין בפעם הראשונה בחיים שלי.
אתה מבין למה? למה פרק עכשיו פתאום?
אני לעצמי מבין למה. הימים היו ימים שאחרי שהוא ברח ממדינת ישראל, כמה אלפי דולרים, דרכון מזויף, עובר בין עמדות האינטרפול, מספר סיפור בדים, בחופשה בכלא ונמלט מהארץ, ומגיע למדינה שאין איתה חוקי הסגרה, ואחר כך מגיע לארגנטינה, שומעים ברשת הטלפון שיחות שהוא עושה לארץ, מסתבר שהוא מוצא את עצמו במושבה קיימת, אגב עדיין קיימת בדרום אמריקה, של עבריינים חמורים מישראל שנמלטו לשם, ומתחיל להתנהל לו, הוא עשה רעש בטלפון במקום להסתתר מתחת לפרה בפטגוניה בדרום ארגנטינה. האינטרפול, רשויות החוק במדינת ישראל מתלבשות עליו, מגיעות משתיקי קול, מגיעים, עוצרים אותו במקום שבו יקנו את הטלפונים, ואתה יודע, הוא פשוט היה צריך, כמו כל אדם, באיזשהו שלב האמת צריכה לצאת לאור. הסיפור צריך להיות מסופר, ואז הוא זכר את שנות הקשר והדיאלוג שהיו עם אותו אדם, והוא פשוט הרים טלפון ואמר, עכשיו זה הזמן, רק הייתה בעיה אחת קטנה. הוא בכלא, אין מצלמות בכלא, אין אישורים בכלא, עם כל הסימפתיה לנתנאל ולסמריק ולקונטנטו, הם לא מכירים רשויות בארגנטינה באותה עת, אמר, תבוא, רק אי אפשר להכניס מצלמות. אמרתי לו, אז מה נעשה? אז הוא אמר, אני סומך עליך, תמצא פתרון. אז התקשרנו לרשויות המשפט בארגנטינה, קיבלנו אישור יוצא דופן של משרד המשפטים בארגנטינה, להכניס מצלמות לאגף השמור ביותר, צוות צילום שמלווה אותי, נסענו רק במטוס, בגלל הסודיות, אמרתי לצוות, למי אנחנו הולכים, לאן אנחנו נוסעים, ושזה 48 שעות של נסיעה, נכנסים, מראיינים, חוזרים. ואכן כך היה. במסגרת הראיון, עלו כמה שאלות של מי לחץ על ההדק ולמה. ואז, הוא נותן להבין מה קרה. אחד הדברים המעניינים הוא שאחרי שחזרנו לארץ, אמרנו, אוקיי, בוא נשמע את האמת מצד הצד השני. יצרנו קשר עם ארבל אלוני, שהיה אז עדיין בכלא, וגם נפגשנו איתו, בפגישה נכח גם אביו, שהוא עורך דין במקצועו, והייתה שיחה ארוכה ומרתקת וגם מאוד קשה, כי שמעון, אתה מבין, אתה פוגש אנשים שלהבדיל מרוצחים שאתה אומר, אוקיי, לא שיש נסיבות מקלות, אבל זה ארץ ישראל השנייה או השלישית או הרביעית או החמישית, מדובר באנשים ממשפחות רגילות, גרות בהרצליה, תיכון ידוע בהרצליה אז כהיום, אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם. מה עבר עליהם, איך דבר כזה קורה, ואתה רואה בן אדם, אז הוא עדיין, הוא היה כבר בחור בוגר, כן, אבל אתה רואה בן אדם שהוא מבריק, הוא יכול היה להיות תחקירן או איש חדשות בערוץ 7 ולתחקר ולהביא לך מרוענים ואייטמים, הוא אדם מבין עניין, דק, חכם וספינקס וקריזמטי ודוגמן במראה שלו, ו ביחד עם זה אתה רואה שיש שם משהו בחוויה הבלתי נתפסת, והם נמצאו כשירים לעמוד לדין. בזמנו פרופסור שמואל קיאן, אחד הפסיכיאטרים המובילים בישראל ובעולם, ישב, יבחן אותם במחלקה ד' בגיע, הם ימצאו כשירים לעמוד לדין. אתה רואה שיש שם משהו, עצור, חסום, לא מוסבר, שאתה אף פעם לא יודע מאיפה הטירוף הזה יכול להתפרץ. ולכן כששוחחתי עם אנשי משרד המשפטים, לא מזמן שחלקם יעלו את משפט ההסגרה, הם באים ואומרים, נכון, אנחנו לא נתפלא אם שוב ושוב יחזור הדפוס במקומות כאלה ואחרים של הליכה אל התחום השחור, אל התחום האפור וכולי, כי זה המקום שאותו הם מכירים מגיל 13. אם יש משהו שבתור אבא, אני בא ואומר מעבר להוצאה לאור ולסרטים ולסיפורים, לכולנו יש ילדים, חלקם בני 10, ולהיות שמה עם, 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 עם עין בוחנת, עם כל הוואטסאפים והאינסטגרמים והפייסבוקים והיציאות הליליות, ולהיות שמה בהשגחה קפדנית של כולנו, שהדברים לא יצאו בשליטה. הם לא התחילו פתאום ורצחו. זאת אומרת, זה דברים שנבנו. זה התחיל מעבירות משמעת, עבירות בבית ספר, זה הייתה הצטת מכונית, זה התיקים קטנים, הליכה למשטרה. עכשיו, אבא עורך דין, אם הייתה חוקרת נוער במשטרה, הם אנשים שמבינים, מטפלים בדברים האלה, וזה ברח להם מהידיים. ואני אומר לנו בתור הורים, שווה לראות איך מסלול החיים הזה שהתפרק, ואי אפשר יהיה לאסוף את זה. ומשפחת רוט שהתפרקה, וישבנו ודיברנו עם האלמנה ועם הבנות, והם ראו את הסרט מפני השידור, וזה עובר גם בתוך הרצאות שאנחנו עושים. אתה רואה בסופו של דבר שמסלולי חיים התפרקו, כי לא הוצבו גבולות ברזל במועד הנכון. אפשר היה אולי להחזיק את השד הזה שלא יצא מהבקבוק, ולנהל חיים נורמליים.
אתה מעביר אותנו מיד למסר שכל אחד מאיתנו צריך לקחת, וזה חשוב כמובן בעיקר בעידן הזה שבו מנסים למכור לנו את העולם החופשי והפתוח והכל מותר והכל אפשרי, ואתה אומר לנו בכל זאת צריך לשים פה גבולות ברזל, אתה אפילו אומר. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד לפני זה, כשאתה נמצא מולם, ואתה, קודם כל, טכנית, פיזית, הבנת מי ירה? כי בית המשפט לא הצליח להכריע בין השניים. בינך לבין עצמך, יש לך תשובה?
כן, יש שם, עשינו בתוך כותלי בית הכלא, יש שם חצר פנימית, אנחנו עומדים שם שנינו, צלם, מקליט, וקבוצה של אנשי שירות בתי הסוהר, היחידה העילית של ארגנטינה, שמשפשפים את העיניים בתדהמה, כי הם לא מבינים מה צוות הצילום עושה שם במשך יומיים, ואז הוא משחזר שם מי יושב מקדימה ומי יושב מאחורה, ומי מתחכך בגרון, עושה את הכל הזה... ואז השני מבין שזה פקודת ההפעלה והוא לא נסוג בו והוא לוחץ על ההדק, ואז הם יוצאים ונמלטים, כן היה וידאו הריגה, לא היה וידאו הריגה, ואז הם מגיעים בלילה בחושך, הם משאירים אותו נטוש, היה שם בת עין, הוא ראה את העיניים שלו, והוא אומר את זה, ראיתי את העיניים שלו רגע לפני שנלחץ ההדק, והוא היה אדם טוב, הוא היה אדם טוב, הוא אומר, אני מצטער, אפשר להאמין, אפשר לא להאמין, ברור שבניבדי מסלול החיים התרסק, ברור שיהודי אלון עם מסלול החיים התרסק, יש שם משפחה, יש שם אבא, ויש שם גם אימא, ויש שם אחיות, ויש שם עוד אחים, הייתה עוד טרגדיה בתוך משפחה עם בן שהתאבד, יש שם סבא, שהוא אחד מאנשי הניהול הבכירים במערכת הבריאות בעבר, זה לא תגיד, שמע, אפשר היה, הכתובת הייתה על הקיר, שמה צריך להסתכל היטב כדי לזהות אותה, ולכן גם בפגישות הישירות איתם, עם אלוני ועם בני פגיש, אגב, אחרי שהוא הוחזר לארץ, ניהל את משפט ההסגרה, הגיע, המשיך לרצות את אושו בכלא, התקשר אלינו מהכלא, ביקש להמשיך להוציא לו סיפורים, ספרים וכו', ואז אמרנו, עד כאן, הוא כבר לא בארץ, הוא יצא, תכן שחזר בתקופה האחרונה, הם ישבו שנים ביחד בתא, ואתה רואה בן אדם שאתה אומר לעצמך, שמע, אם זה יכול לקרות שם, זה יכול לקרות בכל בית, בוא נהיה שם בהשגחה, כי הפנים חתומות, ואתה רואה חומרים מחדר החקירה, ילד בן 13, ילד בן 14, השוטר, רואים את הצללים בסילואטה בשחור לבן, צועק עליו, צועק עליו, ילד, אם אתה לא אומר לי מי לחץ על ההדק ולמה, שתדע לך, החיים שלך נהרסים, תציל את נפשך. הילד שותק, לא אומר מילה, שוטר ממשיך לצעוק, בן 14, הידה, הרגליים לא מגיעות לסטול, לרצפה, הוא ממשיך לאכול סנדוויץ' ולבלוע.
אגב, איך קורה שלך יש תשובה לגבי מי ירה ולבית המשפט לא? מישהו שם חיפף?
אני אגיד את זה בעדינות. היו שם באופן טבעי קומץ, אבל עשרות שעות של פגישה מול מצלמה, היו רגעים שהמצלמה הורדה מהכתפיים של צוות הצילום של קונטנטו והונחה למטה, והשיחה המשיכה עם אוף דה רקורד, אבל עם מיקרופונים. היו הרבה מאוד שעות של פגישות, ויש סיטואציות שאני, בלי לפגוע כהוא זה במערכת המשפט ואכיפת החוק ואנשי הפרקליטות שנתנו את ידם ונשמתם כדי להביא את האמת לאור, יש דברים שהאמת תמיד יוצאת. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח שנים, אבל לפעמים, אתה יודע, במרחק של 20,000 קילומטר, בתא שמור ביותר, בשפה העברית, נאמרים דברים ויוצאים וידועים ואיזשהו סיפור יוצא לאור, שזה שהוא לא יצא קודם, זה לא אומר שמישהו חיפף, זה אומר שזאת הייתה האמת לשעתה, וברבות השנים הפאזל הוא יותר מורכב. יש עוד סיפורים, יש לנו דקה קטנה שבניבדי מספר לי, תקשיב, הוא אומר, אני לא לוקח אחריות מלאה, גם אם בגיל 13 לא הבנתי את מלוא המשמעות והסופיות של המילה מוות. א', היה שם עוד בן אדם. חוץ מהשניים, היה שם עוד בן אדם שידע וראה. זה דבר אחד שהוא מספר. ודבר שני שהוא מספר, הוא אומר, תקשיב, אבל החיים שלי לא היו דבש. יום אחד אני מגיע הביתה, הייתי עם ארצה בבית ספר, אני אקבל טלפון מאמא שלי, היא אומרת לי, בן, אומר, כן, תלך לארון, ואל תנתק את הטלפון. חוזר מהארון, אומר לה, אמא, איפה הבגדים שלך? מספר בניבי למצלמה, ואז היא אומרת, תקשיב, אני עזבתי את הבית. אני אמשור לזו, מה, היא אמרה לך את זה בשיחת טלפון? הוא אומר לי, כן, ככה הבנתי בעצם שאמא שלי עזבה את הבית, שהיא מצאה את אהבת חייה, אגב, אישה, וכל החיים שלי, והאבא חולה הפוליו, והאלימות וכולי, זה לא מצדיק, אבל התמונה תמיד, הסיפורים והאמת היא יותר מורכבת כשהם יוצאים לאור. וכשבאים לעשות סרט, וכשעושים הרצאה, וכשמספרים סיפור, מביאים את הרב-מימדיות של התהליך, עם האסון הנורא שקרה למשפחת רוט, שלא התאוששה מזה. ועוד סיפור אחד שאני אספר לך שגם לא סופר, אבל אתה יודע שאפופו נע בכרטיסי אשראי, בניבגי היה לו עסק מתוך הכלא. הוא אדם מאוד מאוד ממולח, גם מבחינה כספית. והעסק היה עסק של הלוואה. ומסתבר שבין הלקוחות של העסק, שלא ידעו שהוא נמצא בעורף, בכלא, היו אנשים בחוץ שהפעילו אותו, היו בין היתר, אתה לא תאמין שימון, גם נהגים מתחנת המוניות שבה עבד דרק רוט זיכרונו לברכה.
וואה. נשמע מדהים, נשמע מדהים. ואתה אומר בסופו של דבר, כשאתה לוקח את הסיפור הזה על כל המורכבות שלו, אתה לא מופתע כשאתה שומע על עוד ועוד עבירות שבניבגי עובר, שארבל עובר, כי בסופו של דבר זה התסריט למקומות האלה מובילים הדברים.
תראה, אלה מדרונות חלקלקים בחיים. כשילד בן 12, בן 11, אם מדבר בחוצפה אל אבא שלו או אל אמא שלו, אל המורה שלו, אל מנהל בית הספר, ומחליקים את זה ומעגלים את זה, ויש פתאום איזה שיימינג ברשת, איזה בריונות באיזה קבוצת וואטסאפ או בקבוצת פייסבוק של הילד, אף אחד לא אומר גבול, ואחר כך תופס מישהו פה קטן, איזה אגרוף, איזה רסיה, ואחר כך שורטים איזה אוטו, ואיזה צמיג, ואחר כך לא מגיעים הביתה, פותחים תיק אבל משחררים, ואתה יודע, זה נהיה כדור שלג בתודעה, ומורכב אחר כך לקחת ולהציב את הגבול. לכן גבולות ברזל שלנו, שלנו כאנשי חינוך, שלנו כאנשי תקשורת, שלנו כאנשי כהורים, גבולות ברזל לאפס הפרה, אפס סבלנות להפרה של חוקים בסיסיים, של כבוד האדם, של ואהבת לרעך כמוך, במובן האמיתי והפשוט של המילה. המקום הזה יכול לעצור מסלולי הידרדרות וגורל אחר כך שמפרק משפחה ומשפחות דורות קדימה. זאת בושה, זה אלבון, זה לכאבים שהם כמעט בלתי ניתנים לריפוי. ולכן אני בא ואומר, הדפוסים האלה הם ברי שינוי. טוב נעשה כולנו כאזרחי הארץ הזאת, שניקח את המושכות בשלב עוברי ומוקדם. אף אחד לא נולד בחדר הפעוטות, בתינוק או בכיתה א', וכתוב לו רוצח על המצח. אלה דברים שאנחנו כחברה יכולים לעשות בהם שינוי פשוט. זה לא דורש לא פסקת התגברות, ולא חקיקה, ולא בגץ, ולא שופטים. פשוט אבא בן, אמא בן, מורה בן, פשוט, בדלת העמוד שלנו. בוא נהיה שם.
הכל מתחיל בבית, כדאי מאוד שכולנו, כל המגזרים, כל המעמדות, כל החתכים, ניקח את הדברים הללו לתשומת הלב, אולי יהיה פה באמת עולם קצת יותר יפה. נתנאל סמריק, מוציא לאור, הוצאה לאור, קונטנטו נאו, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה לך שמעון, תודה רבה.
כל טוב. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליוסף ברוס, שלום לך.
שלום, שלום, מה שלומכם?
אנחנו בסדר גמור, מנכ"ל מדרשת קדמת ירושלים, מי שמנהל את נושא התיירות בכפר השילוח ובעיר העתיקה, ואיתך אנחנו רוצים לציין ביחד, או לפחות להתעדכן, סביב מלות 4 שנים לכניסה לבית הכנסת בכפר השילוח, סילואן, שבמזרח ירושלים. חלו לא מעט תמורות ב4 השנים האחרונות, גם בהיבט התיירותי, גם בהיבט ההתיישבותי, גם בהיבט הארכיאולוגי מחקרי. תן לנו ככה קצת שנתעדכן, מה קורה אצלכם?
כן, אז היום כמו שציינת, אנחנו הוגים 4 שנים לשחרור או לחזרה אל בית הכנסת, בית הכנסת המקורי ששימש את הקהילה התימנית שעלתה לארץ בעליית אלה ותמר ב-1882, תפרש מבית, ובנתה קהילה מאוד גדולה על צלע הר הזיתים, או שיפולי עיר דוד, באזור כפר השילוח. ומרכז הקהילה היה בית הכנסת, כמו שנפות בכל קהילותינו, שבעצם חיי הקהילה מתרכזים בבית כנסת, בין בתפילות, או לימוד תורה, או שיעורים, ו... ודברים כאלה, אז באמת זה הייתה מרכז החיים היהודיים בכפר. וכשעטרת כהנים בעצם חידשה את כל ההתיישבות היהודית בכפר התימנים או בכפר השילוח, בעצם תמיד הייתה איזושהי ציפייה ואיזשהו חלום לחזור אל בית הכנסת, כי בית הכנסת הוא בעצם ליבת ההתיישבות, ליבת היישוב. והיום ממש, לפני 4 שנים, נכנסנו חזרה אל בית הכנסת. עכשיו, הכניסה לבית הכנסת, ההתרגשות סביב, הייתה מאוד מאוד מיוחדת, כי בעצם זה לא רק ההתיישבות שהתחדשה, זה גם הרוח שמאחורי ההתיישבות, זה הבית הכנסת, זה התורה, זה התוכן, זה המהות, שהוא בעצם מסתמל בבית הכנסת הזה. וזה באמת הייתה חגיגה גדולה. עוד נקודה מאוד מעניינת, שהבית כנסת הוא בעצם המבנה, אחד המבנים היחידים שנשארו על כנם. זאת אומרת, אם חלק גדול מהמבנים שהיו שם, שהיו שייכים ליהודים, פשוט נהרסו או נבזזו או נלקחו עד כדי לקיחת האבנים, בית הכנסת נשאר על כנו. עדיין היום אפשר לראות את הכיפות.
מה זאת אומרת נבזזו עד כדי לקיחת אבנים? מה יוצא לבוזזים מלקיחת אבנים של מבנים?
פעם, כשלא היה כסף, אז היו צריכים משהו, אז אתה רוצה לבנות בית, אז לפעמים אתה לוקח בתים, אבנים גדולות של אחרים, כדי לבנות את הבית שלך. אז זה היה פעם בצורה כזאת, או שהרסו אותם, או דברים בסגנון הזה, אבל כמו שאמרתי, המבנה היחידי שנשאר בבית הכנסת, והכיפות, היום כבר נחשפו 2 כיפות של בית הכנסת המקורי, ועכשיו לפני, נאמר, בשנה האחרונה עברה החלטה של משרד, בשיתוף עם משרד ירושלים ומורשת, משרד התרבות, לשפט ולשמר את בית הכנסת, להפוך אותו לאתר מורשת, בגלל הסיפור המיוחד שלו, של כל עליית התימנים, עליית ציונית, אז להקים אותו כאתר מורשת.
וההחלטה הזאת כרוכה גם בהשקעה תקציבית של הממשלה,
כן. מסתם. נכון, השקעה תקציבית, זה לא רק החלטה אסטרטגית, זה השקעה תקציבית שהיא בעצם משרד ירושלים ומורשת מימן לבינתיים 3 מיליון שקלים לשימור הבית הכנסת, ומשרד תרבות מימן 1.5 מיליון, ומה שנקרא עם התקדמות הפרויקט הם ממשיכים, אבל מה שבאמת מיוחד בדבר הזה זה ההחלטה שהמקום הזה מוכר כאתר מורשת. זאת אומרת, האמירה שמדינת ישראל ש... באמת מעריכה ונבנתה על דפי ההיסטוריה הקברים, מסתכלת למורשת הזאת של אותם יהודי תימן שעלו ברגל אלפי קילומטרים מתוך תחושה ואהבה גדולה לעם ישראל ולארץ ישראל ולעתיד גם למדינת ישראל, יש להם מורשת ויש להם סיפור שצריך לספר, שהוא חשוב לספר, על אף שזה נמצא היום באזור שהוא לא בהכרח סימפתי או לא כל כך קל.
אז זהו, אתה מזכיר את הנקודה הזאת של האזור הלא סימפטי, וזה די מתבקש לשאול עם כל האהבה והחיבה וההתרגשות והניצוצות בעיניים. אנשים מגיעים? מגיעים לראות את אתר המורשת, את בית הכנסת, את, את הבתים שחרבו?
תראה, בתור מנהל מדרשת ציורים, אני יכול להגיד לך שמגיעים, מגיעים הרבה, אבל לא מגיעים מספיק. זאת אומרת, גם עכשיו בכל, בפסח עברנו, עשינו ציורים חינם לציבור, אז הגיעו למעלה, קרוב לאלף איש, וגם לקראת יום ירושלים עכשיו כבר יש לנו עשרות קבוצות שנסגרות שרוצות להגיע, ואני מעריך שאנחנו מגיעים לכמה אלפי אנשים בשנה, שזה מצד עצמו הוא חידוש גדול, הוא חידוש גדול שבזכות הפעילות הזאת יש עטרת כהנים, ובזכות הפעילות של המדרשה, מביאים לשם המסיירים, ופשוט רואים את ההיסטוריה, ואת ההווה, את העבר וההווה משתלבים יחד, של בנייה והתחדשות יהודית, אז זה באמת מאוד 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 מרומם את הרוח, ומאוד מאוד מחזק כל המפעל.
עד כמה האנשים האלה שמתקשרים אליכם, אומרים, אני רוצה לבוא לסיור, ככה מגניבים את השאלה, לא מסוכן אצלכם?
אז אני חושב ש... אני חושב שזה, אלף מי שמגיע רואה בעיניים שברוך השם מדינת ישראל ומשטרת ישראל ומגב שומרים על הביטחון בכל האזורים, ועל כך כמובן התודה אליהם, אבל בשורה התחתונה אין בעיה בכלל להגיע, להפך, זה משהו שהוא חשוב, הוא מאוד מיוחד. כל אדם שמגיע ורואה בעין, רואה בעין, הוא מתמלא. זאת אומרת, אפילו אנשים מגיעים ומברכים את הברכה של מציב גבול אלמנה בהתרגשות מאוד 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 גדולה, כי מה, יש פה התחדשות התיישבות, התחדשות של בית הכנסת, שהוא עכשיו משמש בכנסת, וזה משהו מאוד 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 מרגש. אז יש אנשים שזה קשה להם ולא, ומפחדים, ויש אנשים שהם באים, וכל מי שמגיע מביא אחריו עוד 10 אנשים, אחריו 50, וזה ממש ממש גלגל, ולכן אנחנו באמת רואים תנופה מאוד מאוד גדולה.
עכשיו, אם אני מבין, אם אני מבין נכון, קודם כל יש לכם כמה עשרות משפחות שנכנסו להתגורר בתוך הכפר, ותוך כדי אתם גם מוצאים תזכורות יהודיות במבנים שנמצאים שם.
כן. אז כשהתחיל כל עבודת השימור, אז התחילו קצת, אתה יודע, קצת לגעת בקירות, קצת לראות מה החוזק שלהם, ואחת העבודות בעצם חפרו בדופן של הדלת, וגילו פתחי מזוזה. עכשיו, זאת אומרת, עברו, ברגע שגילו אחד, עברו בעצם בכל הדלתות, ופשוט גילו שאתה יודע, יש חור בקיר, פעם המזוזה לא הייתה כמו שאנו מדביקים, אנחנו מדביקים אותה על הדופן, הייתה כאילו תבועה בתוך האבן, אתה רואה ממש כאילו חתך, שמזוזה נכנסת בתוכו, ואתה יודע, ממש אתה רואה את זה בקיר, ואין יותר סימן יהודי מתוך הדבר הזה, וזה משהו שממש גילינו אותו לא מזמן, ובאמת, בסוף המזוזה היא סמל, שנקבע עוד מיציאת מצרים, ותקופות אחרות זה עוד יותר בלט, אבל בעצם זה סמל יהודי, אתה רואה את זה בבית כנסת, אתה רואה פתאום אתה רואה את הבית כנסת מתעורר לתחייה, אתה רואה את הנה, החיים היהודים הם פה, הם היו פה, הם רק חיסו אותם בקצת טיט או בקצת בטון, ועכשיו אתה חופר, פתאום אתה מגלה אותם מחדש, וזה דבר ממש גדול ומבורך.
איך מקבלים אתכם השכנים? זאת אומרת, זה לא רק שהגעתם, התיישבתם, מחדשים את היישוב, בחלק מהמקומות זה כרוך גם בפינוי של משפחות שלא יודעים עכשיו היסטוריה, מה אתה בא לי עכשיו עם דברים לפני 100 שנה, עזוב, אנחנו כרגע חיים פה, מה אתה עכשיו מתחיל לגרום לנו לאסוף פקלאות, אז קצת ככה תחושה לא נעימה, לא?
כן, אז במשפט אחד מהעטרת כהנים, עטרת כהנים עובדת כבר השנה החוגגת 40 שנה של גאולת ירושלים או בניין ירושלים או חדשות היישוב היהודי. ובכל מקום שהגיע אליו, אז תמיד בהתחלה היה תגובות מאוד קשות, תגובות מאוד בעייתיות, איך אתם עושים את זה, איך אתם מפנים אנשים, איך אתם קונים אנשים, איך אתם... וגם הערבים הגיבו ב... ב-, ב- באירועי טרור, בזריקות אבנים, או חס וחלילה באירועי בדברים יותר חמורים וכדומה. אבל כשמודדים את זה לאורך זמן, אז ההשפעה של ההתיישבות היהודית היא השפעה מאוד 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 רחבה, לא רק על החיים היהודים. זאת אומרת, אפילו התושבים הערביים מרוויחים מזה שהתושבים היהודים גרים שם. אתן שתי דוגמאות הכי בסיסיות שיש. אם עד לפני 15 שנה, 16 שנה, לפני שהתיירות קונים נכנסה הפעם הראשונה לכפר התימנים, המשטרה לא הייתה מוכנה להיכנס לאזור. העירייה לא הייתה מוכנה להיכנס לאזור. כל נושא התשתיות, תשתיות ביוב, תשתיות של כבישים רחובות, הכל היה במצב הכי מוזנח שיש, בגלל שזה היה, סליחה לביטוי הקיצוני, זה היה כן צועות, היה שם טרור, היה שם פשע, היה שם ארגוני פשע, ממש בצורה הכי צורה בסיסית, ולפני שתיירות קונים נכנסה, אמרו חבר'ה, אנחנו, יש אזור שהוא לא נכנסים אליו. וברור שבהתחלה היה דברים קשים, אבל היום יש שם פרויקטים של עיריית ירושלים לשיפור התשתיות, לניקיון בזבל, הביאו לשם חברה חיצונית שאחראית אך ורק על האזור הזה, והמון המון המון מושקע שם. עכשיו, המושקע שם היה מתוך שיתוף פעולה, וזה לא רק בגלל שיהודים גרים במקום, אלא בגלל שפתאום יש התעוררות, אז גם הערבים שותפים לדבר הזה. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד 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 קטן.
אז בעצם, טוב לערבים שאתם נמצאים שם?
יש מה שנקרא, מתחת לשטח יש מעט מהשטח. בפועל, ודאי שהדברים יותר טובים. אבל אי אפשר להתעלם מהחוסר אהבה או מהצינה.
מהעוינות
התמילית. נכון, ויש שם מאבקים מאוד לא פשוטים. התושבים שם, אני אומר בפה מלא, הם גיבורים. הם מתמודדים יום-יום עם אלימות. יום-יום. אז יש פעמים שזה זריקות אבנים, או יש פעמים שזה חץ וחילה בקבוקי תברה, ויש דברים שזה הקנטות ברחוב, וזה לא פשוט. זה לא פשוט. מנגד, בריאה ארוכה, וואו, לפני 15 שנה, מצב אנשים לא יכולים להסתובב. היום קבוצות מסתובבות. קבוצות מסתובבות בלי בעיה. אז זה מורכב. זה מאתגר, זה קשה, אבל מצד שני, בראייה ארוכה, צריך, אתה אומר, וואו, יש פה באמת מהפכה, מהפכה שהיא כמובן ההתחדשות היהודית, ובניין ירושלים, וגאולת בתים, ויש פה גם מהפכה פנימית, טוב ליהודים, טוב לערבים. אמר פעם אריאל שרון, לפני 1988, כשהוא נכנס לגור בעיר העתיקה, אז אמרו לו, האנשים, איך אתה עושה את זה? זה פוגע בדו-קיום וכו'. אז הוא אומר, אני יראה לאנשים איך באמת אפשר לחיות בדו-קיום. ויש בזה משפט מאוד מעניין, כי כשאתה בא מבחוץ, אתה אומר לאנשים, תן להם את המרחב, וכשדווקא כשאתה עובד וגר ביחד, יש הרבה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים בהתפתחות במערכת יחסים. גם עם אויבים גדולים, להגיד שלום בבוקר. יש משהו מאוד מעניין בזה. אז הנושא ארוך מורכב לא...
כן, אני משוער.
התכנסנו לחגוג,
כן.
רק לחגוג, באמת, בצורה אמיתית, 4 שנים לפעילות המאוד גדולה של עטרת כהנים, שחידשה את בית הכנסת וחזרה אל בית הכנסת המקור של הקהילה התימנית, שזה באמת אירוע מאוד מאוד מרגש, ואנחנו ממשיכים את קונסס התיירות, ותודעה, וחשיפה למקום, ופרויקטים הממשלה, ודברים כאלה וסגנון.
יוסף בוס, מנכ"ל מדרשת קדמת ירושלים, גם מי שמנהל את נושא התיירות בכפר השילוח ובעיר העתיקה. אני מאוד מודה לך, נאחל לכם הצלחה במיזמים האלה שלכם, שהולכים מחיל אל חיל, ותודה רבה על השיחה הזו. כל טוב.
תודה רבה רבה, כל טוב.
שלום, שלום. אתמול הושקה רשת ערי מצוינות לקידום מצוינות בתחומי המתמטיקה והמדעים. ברשת הזו עד כה נכללות 49 רשויות מקומיות. ואנחנו רוצים לשוחח על המיזם הזה. איתה נמצאת על קו הטלפון מי שעומדת בראשו, סיוון לנדברג, שלום לך.
שלום וברכה.
מה זה הדבר הזה? למה זה נצרך?
אוקיי, אז בעצם 5 שנים אחורה נוצר משבר מאוד קשה סביב הנושא של כמות התלמידים שניגשו למתמטיקה ומדעים ב5 יחידות לימוד. בעצם כל המערכות נזעקו, כי הבינו שאנחנו הולכים להיות במחסור חמור במהנדסים ומדענים כמה שנים קדימה. אז באמת מערכת החינוך בשיתוף פעולה גם עם המגזר העסקי וגם עם המגזר החברתי חברו יחד, ובאמת בראשות נפתלי בנט עשו מהלך מאוד מאוד משמעותי, שהיום מספר תלמידי חמש יחידות, מספר תלמידים שניגש לבחינה בחמש יחידות שהייתה אגב השבוע, עומד על מעל 18,000 תלמידים. ובאמת הפער נסגר, וככה כולם הבינו שהמצב הרבה יותר טוב, ועכשיו נשאלת השאלה, מי הולך לשמור על הדבר הזה? מי הולך לדאוג שכמות התלמידים תמשיך להיות גבוהה, שבאמת יתאפשר לכל מי שרוצה, לכל תלמיד שרוצה ללמוד חמש יחידות מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, הוא באמת יקבל את התמיכה הרצויה. וההבנה היא שהגורם שבאמת יש לו גם את היכולת וגם אולי את האחריות לעשות את הדבר הזה, הן הרשויות המקומיות. מתוך ההבנה הזו בעצם החלטנו ביוזמה של קרן טראמפ ובעצם בהובלה של המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, החלטנו להקים רשת של ערי מצוינות. אותה הרשת תאגד בתוכה כל רשות מקומית ששמה לעצמה מטרה לשמר ואפילו לשפר את מספר התלמידים שניגשים לחמש יחידות במתמטיקה ובמדעים. כשהרשת בעצם תהווה איזשהו מערך תמיכה, גם מבחינה מקצועית של חילופי ידע, של שכפול הצלחות, של הבאת ידע מפרויקטים דומים שנעשו בחול וזכו להצלחה מרובה, ובעצם לייצר איזשהו לובי של רשויות שיכולות גם לפעול ולקדם מהלכים משותפים.
זאת אומרת, כבר לא סומכים על משרד החינוך, כי שם השר מתחלף ואיתו האג'נדה, ואי אפשר לדעת מה יהיה בעוד קדנציה אחת או שתיים, אז בוא נעביר את זה למי שיותר, יש סיכוי שיותר יהיה אכפת לו.
אז אני לא רואה את זה כלא סומכים, אני יותר רואה את זה כשיתוף פעולה. זה נכון, הפוליטיקה מאוד דינמית והאג'נדות משתנות, אבל מערכת החינוך היא מערכת יציבה ועושה הרבה מאוד מהפעולות הנדרשות כדי לקדם תלמידים. אבל מי שנוגע בסוף סוף, בסוף ביום יום באזרח, זו הרשות המקומית, היא בקשר ישיר עם הורים ותלמידים, עם הורים ובתי ספר, ויש לה יכולת השפעה מאוד מאוד משמעותית. לצד זה שבאמת מערכת החינוך שהייתה מאוד מאוד ריכוזית, היום מאוד פתוחה ליוזמות חדשות, מאוד נכונה לשיתופי פעולה. אז אני בעצם רואה את זה כחבירה של יד ביד עם מערכת החינוך, ובאמת ביחד, אתה יודע, ככל שיותר גורמים מצטרפים לתוך העשייה הזו, אז האימפקט שלה יהיה משמעותי יותר. וכן, לרשויות יש גם את הכוח, גם את היכולת, ולאט לאט הן גם צוברות את הידע המקצועי ואת הניסיון כדי לעשות את זה.
הרשויות המקומיות זה לא, מה שלא, זה לא גוף שאמור להתעסק יותר בתחומים של לארגן את בית הספר, את קיומו של בית הספר, אבל פחות להתעסק במה לומדים שם בדיוק, באיזו רמה, באיזה מקצוע?
אני ממש לא רואה את זה ככה, להפך, אני חושבת שלרשות המקומית שמכירה את התושבים, שמכירה את האתגרים, שיודעת מה הפוטנציאל, יש הרבה מאוד אמירה באיך לקדם את מערכת החינוך שלה. הרי בסופו של דבר, כשמשפחות בחורות איפה לגור, הפרמטר של החינוך הוא פרמטר מאוד מאוד משמעותי, ולכן לרשות יש אינטרס מובהק באמת להיות מעורבת הרבה יותר מאשר לדאוג למבנים ולתשתיות של מערכת החינוך. היא מאוד מחוברת למורים, מחוברת למנהלי בתי הספר, והיא מאוד יכולה להשפיע גם אם לא על תוכנית הלימודים עצמה, בהחלט על רווחת המנהלים, רווחת המורים, על איך הם מלמדים, על יצירה של קהילות מקצועיות, הרבה מאוד מצוי בידי הרשות, ובטח ובטח יש להם את האינטרס לעשות את זה.
עכשיו, במסגרת ההשקה הזאת שקיימתם אתמול, הייתה גם החתמה על אמנה מסוימת, אמנה משותפת של רשויות מקומיות. במה מדובר? מה יש שם?
אז ככה, בעצם הרשת שלנו היא רשת סלקטיבית. זאת אומרת, לרשת התקבלו אך ורק רשויות שמצהירות כוונות, מגישות תוכניות עבודה, עובדות בניהול מבוסס נתונים, ומראות באמת עשייה משמעותית בכיוון של מצוינות במתמטיקה ומדעים. אותה אמנה בעצם משקפת את הקריטריונים שנקבעו בוועדת ההיגוי, ובעצם הרשות מצהירה בפני כולם שהיא עומדת לקדם מצוינות במתמטיקה ומדעים. אתמול בכנס היו 16 ראשי רשויות וסגני ראשי רשויות שכבר חתמו על האמנה, ובעצם האמנה הזו היא באמת סוג של מסמך רשמי.
אבל הנה, מה זה אומר? אנחנו... אני מחויב למה?
אני מחויב א' לשים בראש סדרי העדיפויות שלי קידום מצוינות ברשות באופן כללי, בכלל המקצועות ובמתמטיקה ובמדעים בכלל, ומפרט ככה את הפעולות שנדרשות, החל מקידום של של קהילות מורים, דרך הכנסה של שגרות לתוך בתי הספר, של כולנו יודעים ש עד לאחרונה היה קל מאוד להגיד התלמיד הזה לא מתאים לחמש יחידות, בו שנוריד אותו לארבע יחידות ואף למטה. בעצם זו הצהרה של כוונות שכל המשאבים, גם הכספיים וגם המקצועיים, יבויסו לטובת הסיפור הזה של מצוינות רשותית.
יפה, והיעד שלכם הוא להגיע למה? אם את אומרת שאתם רשת סלקטיבית, אז אתם לא כל כך מעניין אתכם להגיע למאות רשויות שכולם יהיו בתוך הכותרת הזאת, נכון?
לכאורה נכון, אבל אם בסופו של דבר, אנחנו כרגע, אמרנו בשלוש השנים הראשונות של המיזם הזה, אנחנו רוצים להגיע ל-50 רשויות. רמת ההתעניינות והנכונות של רשויות לשתף פעולה היא באמת פנומנלית, וכבר אנחנו עומדים על 49 רשויות. עכשיו אני יכולה להגיד לך שאם בסוף כל 250 פלוס הרשויות יוכיחו באמת הגדרה של יעדי מצוינות ותוכניות עבודה אופרטיביות ויעמדו בקריטריונים, אז עד הרבה לא תהיה מאושרת ממני. בפועל זו באמת הרבה עבודה קשה והרבה מאוד עשייה שתידרש מהרשויות, וככל שנגיע ליותר רשויות שיהיו חברות ברשת הזו, תלמידי ישראל רק ירוויחו.
בכל אופן, המספר הזה שאנחנו עומדים עליו כרגע, 18,000 תלמידים, המספר הזה הוא סביר, הוא מתאים ליעדים של מדינת ישראל מבחינת ההיקף של מה שצפוי לנו בעתיד?
כן, למרות שיש לנו עוד קצת אתגרים בדרך, כי ה-18,000 הוא קפיצה מאוד מאוד משמעותית. משמע שבצד המקדים לאותם 18,000, לאותם תלמידי תיכון, אנחנו צריכים לראות איך חטיבות הביניים עכשיו מזינות את המערך הזה, ובאמת מביאות הרבה יותר תלמידים לתיכונים שבוחרים חמש יחידות. בצד השני אנחנו צריכים לראות איך האקדמיה נערכת עכשיו לקלוט את כל אותם תלמידים שישבו והשקיעו וניגשו לתעודת בגרות איכותית במתמטיקה ומדעים, ועכשיו אומרים, הנה, יש לנו את המפתח, תפתחו לנו את הדלת. איך אנחנו עכשיו באמת נותנים גם את ההזנה המוקדמת וגם את המענה בדיעבד.
כן, זאת נשמעת בהחלט משימה משולבת. אנחנו כמובן נשמח בהצלחתכם. סיוון לנדברג, העומדת בראש רשת ערי מצוינות, שיהיה בהצלחה, תודה רבה, יום טוב.
המון המון תודה, יום טוב.
שלום. מחר יתקיים בכפר עציון הכנס הרביעי למחקרי ארץ יהודה. בכנס הזה יוצגו בין השאר גם ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים שנחשפו בתקופה האחרונה בגוש עציון. אנחנו רוצים לקבל איזושהי טעימה קטנה ממה שיראה ויחשף בכנס מחר. איתם נמצא על קו הטלפון מנהל בית ספר שדה כפר עציון, ירון רוזנטל, שלום לך.
שלום, שלום, ושלום למאזינים.
אז ספר לנו קצת, אל תגלה הכל, תשמור כמה סודות למחר, אבל תן לנו בכל זאת משהו.
כן, באמת הכנס הזה זה כנס שבו אנחנו מציגים את המחקרים החשובים שנעשו בשנה האחרונה בארץ יהודה, כנס לזכרו של דוקטור דוד עמית, שהיה ארכיאולוג, היה מבסדה בית ספר שדה כפר עציון, והלך לעולמו לפני מספר שנים, וכל שנה, מאז שהוא הלך לעולמו, אנחנו בעצם מקיימים כנס שבו אנחנו מציגים את המחקרים החדשים, כי באמת המטרה שלנו בתור בית ספר שדה, זה לא רק להדריך מטיילים ולהביא מטיילים ותיירים לגוש עציון, אלא גם לייצר את החומרים שאחרי זה גם המדריכים שלנו וגם המדריכים אחרים, יוכלו להעביר, להעביר אותם בעצם למטיילים. ובאמת אין בית מדרש בלי חידוש, ואנחנו משתדלים להיות בית מדרש עם הרבה מאוד חידושים, ובאמת מחר בכנס הולכים לחשף כמה חידושים משמעותיים מאוד. לדוגמה, המדריכים שלנו מצאו בעין פאור, עין פאור זה באר מים יפהפייה בין אלעזר לאפרת, ובא בעצם, כמה שנים את הבאר הזאת, אבל הם ירדו עם ספלינג לתוכו, וגילו שיש שם מערכת מים משוכללת, זאת אומרת שבתוך הבאר הזאת יש מערכת מנהרות, כנראה מתקופת בית שני, אולי, 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 קשור למפעל המים לירושלים, או מות המים לירושלים, וזה בהחלט נמצא מאוד מאוד סוטוגני, מאוד מאוד מעניין, אבל יש נמצאים שהם גם קצת פחות סוטוגנים, ועדיין מעניינים.
רגע, לפני שנעבור על הפחות פוטוגנים, בוא נדבר רגע על, על הפוטוגני הזה עצמו. הבאר הזו, כשאתה מתמלט במים, זה היה ממלא את, את המנהרות הללו, או שהיה איזשהו חסם?
זה לא ברור עדיין, המנהרות האלה, מנהרות של, שגרמו לבאר שיהיו לה יותר מים, וגם הוציאו מים החוצה, או, שזה, או, ש, או שרק הוציאו מים החוצה, או שרק מילאו את הבאר. זאת אומרת, זה איזשהו מערכת מים, שמטרתה היא או להגדיל את הספיקה של הבאר, או להוביל את המים של הבאר לעמות המים לירושלים, שעברו ממש בסמוך. אם באמת זה המצב, אז זה כמובן דבר מאוד מאוד מרגש, כי אתה רואה איך הקדמונים, אנשי שבט יהודה, שישבו פה לפני 2,000 שנה, ניצלו כל טיפת מים שהייתה פה, בשביל הדבר החשוב ביותר שיש לעם ישראל, זה ירושלים. וזה כמובן גם מרגש ברמה הערכית, אבל גם מעניין ברמה המחקרית, ותופעה נדירה, לא נמצאה כמוה עדיין בארץ, וזה מחקר שאנחנו עובדים עליו בימים אלו.
דבר, הנקודה הזאת, אותה באר, היא נחקרת מעבר לאנשים שלכם? זאת אומרת, האקדמיה פוקחת עין ואומרת, וואלה, יש פה משהו ששווה גם להשקיע בו חוקרים משלנו?
אז תראה, אז המחקר הזה הוא במקרה ביחד עם האוניברסיטה העברית, עם עזריאל יחזקאל ועם בועז אנסורד ועם פרופסור עמוס פרונקין, ששלושתם מהאוניברסיטה העברית, ורועי פורט שהוא מאצלנו מכפר עציון, אבל הוא חוקר את ההרעיון, בנימין טרופר שהוא מהבית ספר כזה שלנו. זאת אומרת, זה חלק מהקו החינוכי והדרך הפעולה של בית ספר כזה, ואנחנו חזקים בשטח, האקדמיה חזקה בכל הנושא התיאורטי, והמחקרים, הרבה פעמים מחקרים משותפים. זאת אומרת, מחקר משותף לאוניברסיטה העברית ולבית ספר שדה כפר עציון. זה הדרך שבה אנחנו מאמינים שצריך להביא לעם ישראל את בשורת ארץ ישראל.
מתי ועל פי, לא. יש איזושהי השערה, מתי יהיה אפשר לקבוע דברים נחרצים? מה הייתה תכליתה של הבאר הזו?
עוד דרוש מחקר, ויכול להיות שגם לעולם לא נדע, כי בסופו של דבר הרבה מאוד מהמערות שמתמוטטו, ולהתחיל לחפור את המנהרות האלה, זה משהו שכמובן דורש תקציבי עתק. אני חייב לציין שגם מי שאחראי על החפירות ביהודה ושומרון, קמת ארכיאולוגיה של המנהל האזרחי לא שש לשתף איתנו פעולה, ולמעשה מחרים את הכנס הזה, וזה באופן פרדוקסלי, אז הכנס הזה שהוא כנס שרבים מהממצאים שלו קשורים לארכיאולוגיה, להתתף בשיתוף רשות העתיקות, ורשות שמורות הטבע, והקמת שמורות טבע, באוניברסיטת בר אילן, ומו"פ יהודה ושומרון, וקרן יצלזון, אבל יש גוף אחד, שהוא הגוף שאמור להיות השותף המרכזי, שזה קמת ארכיאולוגיה, וקמת ארכיאולוגיה לא יהיה שותף לכנס הזה.
תסביר למה, מה מפריע, איפה החשש?
זה לא חשש, זה פשוט... אנחנו מנהלים קמפיין על הרס העתיקות ביהודה ושומרון. והקמפיין הזה פוגע, לתפיסתם, פוגע בהם, כי בעצם אם העתיקות ביהודה ושומרון נהרסות, אז מי שישם בזה קמת ארכיאולוגיה. האמת שזה לא בדיוק, שזה לא בדיוק המצב. מי שישם בזה זה מדינת ישראל, שלא משקיעה מספיק משאבים. יש לנו גם ביקורת כמובן על ההתנהלות של קמת ארכיאולוגיה, אבל קודם כל, הביקורת שלנו על המדינה, שלא משקיעה מספיק מאמצים ומספיק משאבים לשמירה על עתיקות ביהודה ושומרון. חלק מזה זה גם חוסר כוח אדם, וחוסר שיטתי בעבודה, ועוד ועוד ועוד. ולצערנו הרב, כשאתה נמצא תחת שלטון צבאי, כשאתה מבקר את השלטון, אז הוא פשוט לא משתף איתך פעולה. כשבחברה האזרחית, משרדי הממשלה יודעים תמיד להפריד בין ביקורת שה-NGO, שהעמותות, שנמצאות מחוץ לממשלה, יכולות למתוח על הממשלה, אבל גם צריך לתת פעולה בדברים שמסכימים. הדבר הזה בכמה טכנולוגיה לא מבינים.
טוב, זה דבר שצריך להשתנות במידה, ואכן תוכל הריבונות הישראלית על השטח שאנחנו מדברים עליו. בוא תעבור ל...
נכון, אבל שימון זה קל, כאילו. תגיד, ברגע שנבטל את קמת ארכיאולוגיה, זו יהיה קמת ארכיאולוגיה. בסדר, אבל כל עוד שלא, שאין ריבונות, אז צריך לראות איך שומרים על העתיקות של חבל ארץ הזה. וכנס כזה שבא להביא לעם ישראל את החידושים, וקמת ארכיאולוגיה, הם לא מציגים בו את החידושים שלהם, זאת אומרת, הם חופרים דברים, כן? והם לא מפרסמים אותם לציבור, לפחות לא בצורה מספיקה. הנה, יש להם פה פלטפורמה מצוינת, אבל זה לא קורה. ואת הדבר הזה אנחנו מחויבים לזעוק. לא כי זה קשור רק אלינו, כי זה קשור לעתיקות של העם שלנו.
והם חופרים? הדבר
הזה אסור להשתים.
וכמה ארכיאולוגיה חופר?
הם חופרים, ולא מפרסמים חלק גדול מהחפירות שלהם. והרי מה זה הבמה הזאת? הבמה הזאת זה במה שבה מפרסמים את החפירות החדשות שנעשו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, כדי שלא רק האקדמיה והחוקרים ידעו מה הם מצאו, אלא כדי שכל קהילת החוקרים בארץ ובעולם ידעו מה מצאו, וכדי שגם עם ישראל יכיר מה צופן את ארצו. ואת הדבר הזה לא קורה, וזה חבל מאוד. ואנחנו בכל אותי כמובן מתקדמים בלעדיהם, אבל טוב מאוד שמצאנו משולמים לגוף כזה ש... פועל בצורה כזאת.
אוקיי, נעזוב רגע את ענייני קמת ארכיאולוגיה, תן לנו ככה עוד כמה דוגמאות לגבי מה שיחשף, אתה אומר פחות פוטוגני, תן לנו דוגמה.
לדוגמה, נלך לתחום אחר שנייה, יש עוד כמה ממצאים ארכיאולוגיים מעניינים, כמו לדוגמה, הקנקנים, קנקני היין הענקים שנמצאו בהרודיון, ובעצם כנראה הם איזשהו קצה קרחון לתעשיית יין גדולה מאוד שהייתה בהרודיון, אבל דוגמה לנושא אחר בכלל, מחקר של שוקי שריר, שוקי שריר הוא בגוש עציון, הוא גם עושה דוקטורט בלימודי ארץ ישראל בבר אילן, והוא כותב על נצר אחרון לתולדותיו של מיזם הנצחה בחלקו של גוש עציון. מה זה בעצם נצר אחרון? זה בעצם לקחו את כל החללים שמשפחתם הגרעינית, חללי מלחמת העצמאות, שמשפחתם הגרעינית לא נשאר אפילו לא קרוב משפחה אחת, ואמרו, הם נצר אחרון, זאת אומרת, הם חיילים שלא רק זה שכל המשפחה נהרגה בשואה, הנצר האחרון נהרג בקרבות מלחמת העצמאות. כמה יש כאלה בכל הארץ? 150, בערך. כמה יש בגוש עציון? 15. זאת אומרת, שבמלחמת העצמאות בגוש עציון, נפלו 10% מכל חללי נצר האחרון שנהרגו בכל קרבות המדינה. שזה נתון בלתי רגיל. זאת אומרת, נהרגו 6,000 חיילים באופן כללי, ורק, לא רק, אבל 240 בגוש עציון, אבל אחוז הנצר האחרון הוא לא רגיל בגוש עציון. ממש, תמיד נוטים לחשוב שאיפה נהרגו החללים, היוצאי שואה, שרק ירדו מהאונייה, וכבר נהרגו במלחמה, ובלטרון, ביד מורדכי, ואלה המקומות שעם ישראל רגיל... לחשוב עליהם, כי שהם, שם נהרגו ניצולי השואה האחרונים. מתברר שבגוש עציון נהרגו יותר חללי נצר אחרון מאשר בלטרון וביד מרדכי ביחד. וזה כמובן לא מפתיע, כי בכפר עציון הרבה מאוד מההרוגים היו אזרחים, והיו עולים חדשים, והאזרחים האלה היו עולים חדשים. חלקם עלו לפני השואה, חלקם עלו אחרי השואה, אבל עולים ממדינות... במדינות מזרח אירופה, שבהם השואה פגעה יותר מכל. ושוקי בעצם יציג את המחקר הזה, וגם קצת ילמד אותנו על מי היו חללי נצר האחרון, וזה ככה עוד תחום אחר, שאנחנו גם עוסקים בו ביום יום, אבל הפעם באספקט מחקרי. זאת אומרת, באופן עקרוני, בספר שדה זה גוף חינוכי, עוסקים בחינוך, בערכים. במקרה הזה אנחנו עוסקים גם ב... גם במחקר, ועכשיו כל מורי הדרך והמדריכים שירצו ללמוד את חיילי נצר האחרון יהיה להם את המאמר, כי הכנס הזה גם מועבר בשידור באינטרנט, אבל גם יוצא בתור קובץ מאמרים שנה אחר כך, זאת אומרת שאנחנו מוצאים את המאמרים של ההרצאות שניתנו בשנה שעברה, ואז עכשיו יהיה מאמר על נצר האחרון, וזה לא יהיה סתם מישהו אמר למישהו, אלא מאמר מדעי, והמאמרים האלה גם מקובלים באקדמיה, שזה תהליך מאוד מאוד ארוך שעברנו אותו, והנה, אנחנו כבר בפתח הכנס הרביעי, מתרגשים מאוד, אני חייב להודות.
יפה מאוד, אז זה קורה מחר, החל מאיזה שעה?
אחר מתשע בבוקר.
מי קהל היעד?
קהל היעד זה חוקרים ומתעניינים ומורי דרך ואנשים ותושבי גוש עציון וכל מי שקדמוניות הארץ הזאת מעניינת אותו, מגיע ובאמת נהנה מחוויה אינטלקטואלית יוצאת מן הכלל. וזה כמובן מאוד מאוד קשה כל שנה לחשוב על חידושים שיהיו מספיק ברמה מספיק גבוהה, וזה מחדש שיצא מאמר, מאמר אקדמי זה דבר שלוקח זמן לכתוב אותו, אבל אנחנו משתדלים להיות כל שנה להעלות את הרמה של הכנס, ואני חושב שאנחנו די מצליחים בזה, ואנחנו שמחים שאנחנו חיים בכזה חבל ארץ שסופן בתוכו כל כך הרבה פרשיות, גם היסטוריות, גם ארכיאולוגיות, גם בוטניות, זאת אומרת, יש גם הרצאות בנושאים אחרים של ידיעת הארץ, כמו לדוגמה, הרצאה על היעל נובי. היעל נובי זה היעל שיש לנו בארץ ישראל. ועוד הרצאה, לדוגמה, על נחל המעיינות, שזה נחל, יש בו גידולים חקלאיים. בקיצור, הרבה מאוד...
יש הרבה על מה לדבר, יש הרבה מה לגלות על הארץ הזאת, זה כנראה יימשך עוד כמה וכמה 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 שנים. ירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה כפר עציון, אני מאוד מודה לך, נאחל לך הרבה הצלחה בכנס הזה ובאים הלאה בשנים הבאות. תודה רבה, כל טוב.
להתראות, כל טוב.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לנתנאל סמריק, לירון רוזנטל, לסיוון לנדברג, ליוסף ברוס. לכם על ההזנה, סובחה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.